אנחנו גם חוגגים את אייר, את חגי אייר, את ימי אייר. זה עדיין איזה מין הזדמנות בשבילנו לעסוק באגרות ששולחים גדולי החסידות לארץ, וגם הזדמנות להיכנס לעולם של בעל פרי הארץ. פרי הארץ זה הספר חסידות הראשון שנכתב פה בארץ, ולמעשה המפגש איתו, זה מה שנעשה עכשיו עד סוף שנה, להיפגש עם פרי הארץ, סוף שנה זה עוד חודשיים, ולהיכנס לדמות ולתורה ולאדם דרך האגרות שהוא שולח מהארץ. יש פה כמה אגרות שהוא שולח לקהל שנשאר ברוסיה הלבנה, שבעצם התחלנו בזה שבוע שעבר, ראינו גם אגרות נוספות. אני רוצה היום ממש להתמקד בשתי אגרות שהוא מביא, ובסוף אולי זה תורה של רב נחמן שמתקשרת לזה. זה אגרת מ-1781, שזה 236 שנים מהיום. חלקן מופיעות בסוף פרי הארץ, חלקן מופיעות בספר שכתב יעקב ברנאי ויצא ביד בן צבי ב-1980, שנקרא איגרות חסידים מארץ ישראל. אני מאוד אוהב את הספר הזה, והיתרון שלו שהוא באמת מביא את כל האיגרות, כל האיגרות שנכתבו. תהילות השם אבשרה ואספרה לאחי, בתוך קהל רב העלה להשם בשיר, ועדנה לא רציתי לצייר ידידי ואוהבי וידידי, וכהיום מצווה לספר. הנה בעת בואנו לארץ הקודש מצענו החרבה ושוממה, ואדם אין לעבוד את האדון השם. כן, יש פה איזה פרפרזה. ואדם אין לעבוד את האדמה. הוא מגיע לארץ השוממה הזאת לפני 1777, לאמור 240 שנה מהיום, עגול אפילו, והארץ הזאת שוממה. מי שיש פה זה מעט אשכנזים מאוד מדלדלים בירושלים, מעט ספרדים, חלבים, מעט מאוד בירושלים, ובעיקר יהודים טורקים בטבריה. ומשפחת אבולעפיה שנמצאת שם. הכל נורא מסכן, אין פה ערבים, אין פה כמעט פלחים, נורא והיום. הם מוצאים את הארץ שוממה, ממש שוממה. והאשכנזים אשר ישבו שם לפנים חסרי דעת, המצרים ומציקים את עובדי השם. בסדר? הוא לא חוסך, זה לא בגלל, הוא לא תופס את עצמו כאשכנזי, בסדר? אתם מבינים? הוא לא אשכנזי. אצלנו יש אשכנזים, זה מי שנולד באירופה, למרות שזה לא נכון, כי מי שנולד בספרד ואיטליה הוא אשכנזי או לא? בדיוק הבן שלי שאל אותי מה אנחנו, ספרדים לא, אשכנזים לא, אז אמר אז מה אנחנו? אמרתי, אוקיי, אפשר לדבר, אבל אנחנו לא מספרד ולא מאשכנז. אשכנזים זה בעצם מין יישוב ישן שבעיקר עולים ב-1700 בעליית רבי יהודה החסיד. אלה הם אמצעים כלכליים בכלל, עליבות גמורה, שאפילו החסידים הללו שעולים ב... עלייה גם לא מרשימה, וגם עם אמצעים כלכליים מאוד מוגבלים, סופו של דבר, לא רוצים לחבור לאשכנזים האלה. והחדשים אשר מקרוב באו ממדינת ולין, פדליה, אוקראינה, הגם כי יוצאנו ממון רב עליהם, בירותם אותנו בדלות ושפלות, ואין להם עוד עזר מאיתנו, נתחברו אלו לאלו לצייר ולחרף אותנו. ויש עולים שמגיעים ממזרח אירופה, אבל גם הם ועליית החסידים הזאת לא מסתדר כל כך, אין חיבור משמעותי. גם מהספרדים לא מצאנו בעיר הקודש צפת, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן, כי אם רשעים גמורים המאמינים בשבץ ימח שמו. בסדר, שבץ עדיין במלוא... שם תהי צבי? כל האזור של אסיה הקטנה, לאמור, מי... עמק הנילוס עד טורקיה, זה האזור ששם את היצירים מצליח בו הכי הרבה.
אין
סקרים
של הריב המקובלים, הם נמנים מהשנים האלה.
זהו, מה שקורה שבסופו של דבר 90% מהעם היהודי נסחף בגלי שבת הצבי. דיברנו על זה הרבה בראשית השנה, אבל זה לא חוויה צד, זה לא מכה קלה בכנף, זה לא שריטה ולא מגלים לאישה ועד שהיא תראה מה, מה, איך ענית את התחנה הגרועה. זה מכה שלא תשואר בעצם החיות של עם ישראל. כשמגיעים לצפת הם פוגשים פה קהילות של ספרדים שמאמינים בשבת הצבי. זה 100 שנה לערך אחרי ההתאסלמות שלו, ועדיין יש אמונה בשבתאי צבי. מה שנקרא, עם אמונה אפשר להתווכח. הם מאמינים עדיין.
ולפני רעידות אדמה הגדולות
בצפת כן. בראותם אותנו בדלות, ואשכנזים עמהם לחצונו בלחץ זה הדחק ונצטרף דלות ושפלות וסכנת נפשות ממש, והפקיד של כולל הספרדים ימח שמו בא אלינו בעלילות דברים והתפאר, בזה השבוע עשים כולכם בחבלי ברזל. וממש זה הסיבה שנפלתי על ערש דווי כמה חודשים בשנה שעברה. הם מגיעים לפה והם חולמים שפה לא תהיה התנגדות. כמו שיש להם ברוסיה הלבנה מהמתנגדים, שזה מעוז המתנגדים, בשקלוב ובווילנה. ומסתבר שגם פה לא סוגה בשושנים. זה קצת נותן גם פרופורציות. מסתבר שגם פה העסק לא עובד. ועל כולם יוכל לספר ולסבול גודל חילול השם במעם כל היום, יהיה אלוקיך, שתקצר העירייה מאכיל באור, ביזיון וקצף ושפלות יראה השם, ממש כמו חוכה ואיתלולה בעיניהם. והנה כבר נתייסרנו בכל רשעים, אבל מניהם ולא מקצתם מה שמצאנו כאן. הדבר הזה ממש מהפח אל הפחת. עכשיו שהוא יגיע פה לארץ ויהיה איזה שקט ושלווה, ומסתבר ש... בלגן. ממש התנגדות עצומה. שלא ברור גם העטיב שלה, בגלל שהם חסידים, בגלל שהם מגיעים מזרח אירופה, בגלל שהם שחקן חדש בזירה. זה לא עובד. ואתה עודנו לאלוקים עליון, לאל גומר עלינו ברוך הוא, אשר לא השבית לנו גואל, פדה בשלום נפשנו ויעל משחת חיינו, הקים מהפרדן משפוט ירים אביון, בעת בו חביבי מורנו שלמה זלמן הכהן, שהוא שדר החסידים, משולח שלנו, שלם בגופו, שלם בממונו. כן, זה דבר שנורא העסיק אותי, אני סיפרתי לכם את זה גם ביום שני, שאחד מהחבר'ה ככה דיבר איתי, שנמצא במילואים, הוא ככה, הייתי אומר, אחד מהחבר'ה היותר דרי ענן, דרי מעלה, נקרא לו. פחות עם הרגליים פה. אלא שמאז החתונה, ובמילואים האחרונים, ותוך כדי הוא כותב לי, מוואטסאפ איתי מהמילואים, מסתבר לו שהעיתון שהוא קורא זה עיתון כלכלה. והוא נבוך מזה. ושהחבר'ה אומרים לו, החבר'ה כבר מיצו את עיתוני הכלכלה, רוצים קצת לדבר איתו במילי דשמיה, הוא רק מנסה לדחוף אותם למילי דאלמה. איפה כדאי להשקיע, איפה כדאי לקנות, מה זה קלאץ', מה זה משכנתה, קלאץ' של משכנתה, כן? יש בתוך משכנתה, יש רכיב שנקרא קלאץ'. איך בונים את זה, מה זה פרמיה, כל מיני דברים, והוא נבוך, הוא לא יודע מה לעשות. יש רגע שפתאום, רואים זה גם פה, פתאום השמחה על זה שיש כסף. כלומר, הכסף בעצם הוא זה שמצליח לייצר רלוונטיות למרחב הרוח. כן, יהיה לנו פה יחסי גומלין מאוד משמעותיים שילוו את האדם באשר הוא. כלומר, שאדם בעצם מצליח למכור מוצר, ולא משנה אם המוצר הזה זה שיעור, או סטארט-אפ, או אוטו, או מיץ תפוזים סחוט בצעדת עד לא ידע וצעדת שבועות בקיבוץ. הקנייה, הכסף, הוא לא רק בוא תיקח כסף. כלומר, ה-50 שקלים האלה מסמלים שיש פה ערכה לתוצר הרוחני, נתתי, להשקעה, ולכן אני כל כך... אוהב לראות איך יפנים משלמים אחד לשני, זה טקס שלם, ויש קידות, ואיך נותנים, כי בעצם אני לא רק נותן לך כך כמה דולרים או כמה שקלים, זה הקיום הרוחני שלך. זה שיקום האגו, זה הסיכוי שלך ללכת בעולם, זה שמישהו מביע כלפיך הערכה.
זה גם בקניות סתם, כאילו, הם קונים לירות בשוק גם, זה כאילו טקס?
לירות בשוק זה יותר מהיר, אבל נתינת הכסף היא לא כמו אצלנו, ש...
יש... אני עודף לא משנים, קניתי
תנ"ך. יש כאילו איזה כבוד לאקט הזה. הייתי אומר, יש בזה משהו אפילו אירוטי, זוגי, רומנטי. בסדר? כאילו, תחשוב... מהצד השני. אני מכיר זוג שחלק מהאמביציה שלה לבקש מנוגט היה שהוא לא מכניס. עכשיו, מעבר לזה שקשה להחזיק משפחה עם כמה ילדים בלי כסף, כלומר, בגל הראשון אתה יכול לבקש מהחברים וכל אחד נותן לך 500 שקל. כמה פעמים אתה יכול לבקש מכמה חברים שיתנו לך 500 שקל? כמה סבבים אפשר לבקש? בסדר? נגיד חבר טוב שלכם. אומר לך, תשמע, אין לי עבודה. אתה מוכן לתת לו 500 שקל? פעם החמישית, אתה מוכן? יפה. אז נגיד שתברו מאוד עמיד, אז אתה יודע, לא 500, 1,000. קצור, ובסופו של דבר, הפן הכלכלי, שאתה אומר, נו, כסף. מה זה? זה מילי דה אלמה, ומה זה? פתאום חורר את הזוגיות. כלומר, גם הוא, לא רק.
אפשר להסביר את זה, לא?
כן, המחמאה הכי טובה זה המחאה, זה משפט שאמר לי, קרוב משפחה ליטאי, שתכליתו, איך אתה מביע הערכה למישהו? אתה נורא נורא מעריך אותו, אז תקנה דיס שלו, תבוא להופעה שלו. לא משנה, תיכנס לשיעור שלו ותשלם. חבר מספר לך שהוא פתח מסעדה. שכוח, מה שכוח? לך, קח את אשתך, תחגוג, תשאיר שם 300 שקל. בסדר? או 200, או... כלומר... השפה היא שפה כלכלית, זה שהשדרים האלה מצליחים לשקם את הקיום שלהם זה שיקום רוחני. ואני חושב שאנחנו עושים עוול לבחורים. אנחנו, אני לא יודע מי זה, אבל בוא נקרא לעולם הישיבות, שהוא בעצם לא מדבר על הפיל הלבן. הפיל הלבן זה המילי דה אלמה. עכשיו, למה הוא לא מדבר? כי בעצם יש חברה, שתופס את עצמה כחברת התורה, שבה אף אחד כאילו לא מדבר על זה. ואז נוצר משבר, סתם עכשיו, תוך כדי ארוחה, התקשרה אליי המטפלת של הבת שלנו, לא אומר פרטים, למה הוא מכיר את כולם, שהיא רוצה שאני אשלם 8,400 שקל, שזה 4 חודשים אחרונים של המעון, כי הם צריכים את הכסף. וזה שלידי, ישבו שניים מהחברה הצעירים, אמרו, 8,400 שקל? אמרתי, עכשיו את הכי זולה. היא הכי זולה, כולל שיש. כאילו, זה לארבעה חודשים, לשלישון. ואז אתה יוצא לעולם, אתה מרגיש שעבדו עליך. עבדו עליך. כי אתה בונה מערכת שבאמת בתוכה היא אמורה לעבוד כמו מנזר. כלומר, המדינה בעצם אומרת לך, קח 5 שנים עליי או על אבא שלך, ורק תלמד, 17 שעות ביממה. זה לא עובד. עכשיו, כשאנחנו היינו ביפן בסוף 2011, ביולי 2011, עכשיו, בתקופה הזאת, אחרי הצונאמי, אז נסענו לפני 6 שנים לתת 3 סמינרים, אשתי ואני. ולקחנו 2 שבועות חופש מהעבודה, השארנו את הילדים פה בארץ. באמצע באו, אמרו, מה אתם מבקשים? אמרתי, אני רוצה לראות שתיקחו אותי לאי-אזן וקוי-אזן. יש פה אנשים שמבינים בזן, בבודיזם, משהו? יזן וקויזן זה כמו הייתי אומר, זה שתי רצועות ערים, כמו מחברון עד אפולה. שכל 2.5 קילומטר יש מנזר זן. וב2 בלילה, כולם מתעוררים, ולומדים עד הבוקר. יש תיקון חצות, וכמו בישיבת בית אל, שהוא לומד עד הבוקר כוונות. ואני נורא רוצה לפגוש את הרבה של הרב הראשי. טוב, הם די היו באלה מהבקשה, אבל יפנים ברגע שהם רואים שאתה תקיף, שאתה כאילו בעניין, בסדר. נסעתי לפגוש את אנמי קוקואן, שזה המורה זן הגדול של יפן. מי שיתנהג יפה בסוף יראה תמונות. ו... נורא העסיק אותי איך הם בונים מודל. הוא היה אז בין, ב-2011 היה בין 88 וחצי. אין לי מושג אם הוא חי, לא התעניינתי. מקווה שכן. ואיך הם בונים מבנה שבו יש לנזירים מה לעשות? זה א', הוא חידש לי כמה חידושים. חידוש אחד, מה שחררנו את הקטע הזה ש... הנשים והגברים לא מתחתנים. מתחתנים. שחררנו. הבנו שזה לא יכול לעבוד לך הרבה. שחררנו. זו הכרעה חשובה מאוד, היה התנגדויות. יש בעצם 14 מרכזי זן בעולם, מסרי לנקה ועד יפן. והוא הרי, שאלתי אותו כמה חסידים יש לו, אז הוא אמר שרשומים 100 מיליון. עדיין אנחנו נהיה לו. 100 מיליון יש לו. 100 מיליון שלו. של המסדר הזה. תבין, אתה, איך יהודה אמר לי ששרו לרב גרשן גדול בקרבי קדוש ישראל. הוא מוציא לרחוב 100 אלף? הוא מקווה. 100 מיליון. זה קצת נותן ענווה גם על רבני מגזר ורבני אלוני שבת. תנוח. כל מקרה, ונורא עניין אותי איך הוא, איך הם לומדים ואיך הוא בונה מערכת לאדם. אדם אומר, אני מוסר את חיי לטובת הדרך הרוחנית הזאת. אפשר לדבר שנה עכשיו מה חידש הזן ביחס לבודיזם. ואז הוא אמר, תשמע, דבר ראשון, 4 שעות הם עובדים ביום. נראית לו במה. אז אחר כך נצא, אני אראה לך במה. יש לו... המנזר, כלומר, זה תובל בתוך גן יפני. יש צריך להחזיק את זה. אז אמר, ופותחים כל יום בשעה ניקיון. זה כל כך קסם לי, ולא ידעתי עד כמה, עד שלא ראיתי את הבלגן הזה. כלומר, כשאתה רואה את הבלגן הזה, אתה אומר, זה לא יכול לעבוד. זה לא יכול לעבוד. כי יש פה תורה בלי מלאכה. ואני אומר, מבחינת המבנים הפנימיים, גם הויטבסקר מבין שבלי איזה... עכשיו, הם לא הצטיינו לא בניקיון ולא בבניית גנים יפניים. בסדר? מכילה. זה אחד המשברים הגדולים שלי שראיתי איך ה-770 נראה. אם יש לכם או 770 או גן יפני, לכו לגן יפני. נכון? זה מאוד לא מרשים. זה היה לי משבר עצום. זה שטיבל דרג ד', זה אפילו לא מרכז הרב. מרכז יש איזה ניסיון מרשים, פונוביץ' יש זהב. אפילו חברון יש... שטיבל דרג ד' ב-100 שערים. הקצלמים חכמים, עושים מלמטה מלמעלה, זה נראה גדול. כאילו, המערכת יחסים של העולם הגשמי איתנו היא מין פי לבן שלרוב אנחנו לא מוכנים לדבר עליה. ויש תיאור יפה שהרב שגר מתאר, וביום ההוא... ביום ההוא... עוד רגע, אני אזכר איזה ספר. שרב חיים קניבסקי מגיע בחול המועד לכותל. בספר על פסח. עם הביואיק עד הבפנים. עכשיו, הוא יכול כל השנה לישון על מיטת סוכנות ולאכול ממקרר אמקור. אבל בחול המועד הוא נוסע בביואיק. יש איזה מין יחס שבחינה מסוימת היחס לכסף ישפיע על התורה הרוחנית. כלומר, המרכזניקים, הרב צבי יהודה הוציא להם את התאוות לגשמיות, מאז הם הולכים סנדלי שורש עם גרביים, יש לזה מחירים רוחניים גם. כלומר, לכל מערכת, הנגזרות הרוחניות יהיו תלויות ביחס שלה לממון, לכסף. עכשיו, יש לזה גם צד שני. כשאתה מחנך אנשים ללכת עם חולצה בחוץ וסנדלי שורש עד גיל 100, אתה מייצר כנות, אתה מייצר פשטות, אתה מייצר חוסר מצועצעות, כל מיני דברים שפעם נזכיר את חמי, זכרו לברכה, הוא אמר לאשתי ולי לפני, זה היה פסח לפני 10 שנים, אמר, אני רוצה שתלכו, זה היה מויצי חג ראשון, תלכו עכשיו לקינג דיוויד. אמרנו לו, למה? אז הוא אמר, תהיה לכם עוד מבט לחיים. תזמינו תה. שמענו תה. ראינו איך נוצרים שידוכים של חצרות ביזנטים. של חבר'ה מאנטוורפן, כל מיני נוחמים שמגיעים לפה. זה היה פשוט לא להאמין. ככה, 4 שעות, שתינו תה והסתכלנו. זה היה פשוט לא להאמין. כאילו ההבדל בין היחס לממון של יהדות חו"ל ליהדות פה, בין החרדיות לדתיות לאומיות, בין המזרחיות לאשכנזיות, בין היקים, כאילו, איך אני תופס את הגשמיות? עכשיו, זה ישפיע גם על התורה, זה ישפיע על השאלות הכי הכי, הייתי אומר, חינוכיות. איך אני מתייחס לגשמיות? וככל שהמערכת בלי חזון גשמי, כך אתה רואה שגם המערכת לכאורה היא תשחרר חזון רוחני, אבל בסופו של דבר הוא מגיע לאיזה קצה. שאגב, אני חושב שהבשורה של ששת הימים הייתה, מעבר לזה שיש לנו את הכותל ואת חברון ושכם שלנו וכל הנאום של רב צבידה, מדינת ישראל התחילה להיות פקטור כלכלי. לקח לה כמה עשורים, אבל היא הפכה להיות פקטור כלכלי. כלומר, היא לא חיה רק מכספי חלוקה. היא השתחררה מהיישוב הישן, מהכללה שרודפת אותם, היא השתחררה בזכות ששת הימים. כלומר, הכותל... איפה אתה עושה?
היסטוריה.
כן. אני חושב שמבחינה זאת זה גם יצר... אפשר לדבר הרבה איך זה נוצר, כלומר, העולם הנוצרי וההכרזה של הכנסייה ב-65 ביחס למדינת ישראל, הרבה מאוד תוצרים שהבום הגדול היה בדיוק היום לפני 50 שנה, ששת הימים, יצר המון נגזרות מבחינה כלכלית. והכלכלית זה בסופו של דבר ירושלים של מטה. ירושלים של מטה, עליה אתה יכול לבנות ירושלים של מעלה, לא אבוא בירושלים של מעלה עד אשר אבוא בירושלים של מטה. לא, יכול להיות שזה שאנחנו לא עולים להר הבית, זה בגלל שאנחנו עוד לא מספיק מעצמה כלכלית. רק שנהיה עוד יותר מעצמה כלכלית, ועד שיהיה עוד קצת אהבות לגוש אמונים לממון, אז זה יקרה. בסדר, בהפוך. כן, כאילו, להפוך את הראש. עכשיו, יש לזה נגזרות, זה משפיע על הרומנטיקה של איש ואשתו, על חינוך ילדים, על לימוד תורה, על תפילה, המון המון דברים. המון המון דברים. אבל זאת שאלה תשתית, היחסי עולם הזה ועולם הבא, המילי די אלמה והמילי די שמיה, שזה גם כף הרבה פעמים לבוגר ישיבה. שאני חושב שבהכנה לחתונה, זה דבר מאוד משמעותי. נכון, לומדים את הספר של רב קנול, וזה חשוב, זה יותר טוב מהספר שהיה בזמנים קדמיים שלנו, שלמדו ספר ירוק. אבל דרכי טהרה, אבל הספר עצמו זה מדהים, זה בעיניי תופעה שהספר עצמו שינה את הרומנטיקה. השינה הזאת מגיע לו פרס ישראל, ואם אני אהיה בוועדה אני אתן לו. הוא שינה את הרומנטיקה, הספר הזה. איש ואישה של הרב קנול. כן. שבספר הקודם היה כתוב שבשעת נדתה יזעיף פניו כנגדה. והמדריך התנים היה צריך לעשות לו איך תזעיף בלי ש... תזעיף, אבל תזעיף! הרב קנול לא שמע על זה. בסדר, זה יש לך נושא לעבודה סמינריונית. כלומר, השפה... השפה, האם האישה טמאה? או... יש מילים אחרות שהרב קנול מצא, בעברית. כלומר, דרך השפה, הוא לא שינה שולחן ערוך, זה ספר... הלכה, פר אקסלנס, המסכמה של הרב זלמן נחמיה גולדברג. על דרך השפה הוא הצליח לייצר רומנטיקה דתית-לאומית לראשונה. וזה בשורה, זה מה שפוסק צריך לעשות. זה התכלית של הפוסק. זה מה שהרב עובדיה עשה בדרכו, עם מחירים של השטחת כל המנהגים של עדות המזרח, של מאבקים עם הקורדים ועם המרוקאים, ואם תראו את המאבקים של הבן שלו עד היום הזה, איך הוא נאבק ברב ברדה, מאשקלון, שהוא חתן של הרב מאיר, של הרב מזוז, עכשיו הוא יצא נגדו בשצף קצף, זה על הנושא הזה. יש מחירים, אבל הרב עובדיה יצר שפה, שעיצבה ציבור. כלומר, השפה הלכתית מעצבת ציבור, שכל האברכים, יש דברים שהוא לא הצליח, כמו הציציות בחוץ שהם הולכים, למרות שהוא התנגד, אבל הוא עיצב ציבור. הספר של רב קנול מעצב ציבור. והמזל שהוא כמו איש הלכה, הוא לא מבין מה אני... במובן עמוק. כל הניסיון הזה של עיצוב ציבור, עיצוב שפה, לא מעניין אותו. זה המזל, לכן זה עובד. זהו. אז כל זה היה הסחפות, אני מקווה לגיטימית, לנושא של המשמעות של הכסף, של הממון, למה זה כל כך משמעותי בכל מרחב התבגרותי? לכן אי אפשר להבין כמה זה חשוב לעובד להעלות לו את השכר. כמה זה חשוב. עכשיו, זה לא שתמיד בנפשו יביא לחמו, וה-500 שקל שהוא מתחנן להעלאה, זה תמיד יש לו לאן ללכת, זה אף פעם לא נעלם. אבל הוא רוצה שהבוס יגיד לו, אני מעריך אותך. אני מחשיב את העבודה שלך. אתה יקר בעיניי, אני מוכן לתת לך העלאה. כשאדם לא מרגיש את זה, לפעמים הוא מוכן לסכן הכל. כי לא מעריכים אותו, לא רואים אותו.
בצבא זה גם, זה יותר גדול בצבא. אתה באמת שאיתך איזה הענקה של איזה סיכה, שכן, ברור לכולם שזה לא, אתה עובד את השכוח הזה, כאילו...
אתה חייב.
אתה עבור, אתה ממש זה, זה כל מה שאתה רוצה.
אתה חושב שאתה מבין.
עכשיו... כוח שאופים לו 500 שקל.
מה, מה, כולם?
אפילו 500 שקל, זה... מה לי... סיכה חדשה או סיכה של זה?
עכשיו, מה דווקא מינה? מה, אתה יודע, מה משנה כאילו? יהיה לו סיכה, אין לו סיכה. תבין, בישיבה בסוף שיעור ג' שהוא התגייס שם עשה הסדר רמת גן או מרכז, הוא יכול לתת שיעור שלם בגנות הסיכה. זה אבלים וזה. אבל שם, זה מה שהוא חייב. אליך הוא נושא את נפשו, לסיכה הזאת מהסמל שהיה חמשו שלו. אבל זה דבר עמוק. כאילו, אין איזה הבנה פה, אבל זה הדבר. בעומק זה קשור גם למה מתחתנים. שמישהו יגיד לך, אתה עם עצמך בחיים לא היית מתחתן. אבל אני רוצה אותך. הרבה יותר מה שאתה מדמיין, שאתה יכול לרצות את עצמך. זה שווה. יש מישהו כזה... עכשיו, כדי שזה משמעותי, אני גם צריך להעריך אותו. אותה, דייקה. לכן, זה מסובך. כלומר, אם ילד ב... גנדינה אומר, הילדה בגנדינה אומרת לך, אתה מקסים, אני רוצה להתחתן איתך. זה לא מספיק מאשש אותך. אתה צריך מישהי שאתה נורא מעריך אותה, שהיא תגיד לך, אני מעריכה אותך הרבה יותר ממה שאתה מעריך את עצמך, או יכול להעריך את עצמך. זה דבר. אתה צריך להתפלל שהיא תמשיך. ואהבתך אל תסירי ממני לעולמי. נכון? על זה מתפללים. זה לפני השינה. אדם בא מהשדה והוא עייף, מה הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא? תאהב אותי. היום קשה, לא כל כך דיברנו, אבל תאהב אותי בכל זאת. זה המקום של הממון שרואים שהוא מאוד משמעותי פה בכל מובן. חסדי השם כי לא תמנו נס בתוך נס ותחבולות מלחמה עם הפקיד כפי המדבר אליכם ובידו הסכמת גבי ארץ ישראל דקהילת ברד לתקן העבר בסילוק חובות יחיד וציבור ודברו גם אל בית עבדו למרחוק להטריפני לחם חוקי הקצוב מדי שנה בשנה ומי יכול לספר איזוזו ונפלאותיו אשר עשה עמנו ויהיה התחלת דגאולה בסדר, זה לא התחיל במרכז, הוא כותב לנו לפני 240 שנה התחלת דגאולה, פרי הארץ זקן וגדול תלמידי המגיד ממזריץ' כי נתגדל ונתקדש שמו הגדול בעיני כל טיפול להם ממטה ופחד ולא מצאו ידיהם ורגליהם מקום לנוס שמה ולהסתתר והנה, אהוביי, חי וראי, דעו נאמנה, כי יודע אני בברור גמור, שכל האיסורים שעברו עלינו זה ג' שנים מסורי ארץ ישראל, ולדעתנו סבלנו כל כך איסורים, עד שכל עובדי השם נפטרו באיסורים שלנו. ולכן כל אחד מאוהביי אשר בדעתו לגשת לקודש נימה ולהתיישב בארץ, ארץ הקודש, יכתוב אליי. ולולי הניסיונות, כמה אני משתוקק שיבוא אנשי ידידי גילי, חי וראי לארץ הקודש, ונתוועדה יחד בשמחה וגיל ברעדה לעבודתו יתברך. ודאי עולנו האיסורים שעברו עלינו בעוד כל הרוצים להסתפח בנחלת השם באמת. אהוביי, אחיי ורעיי, שמעתי שרב חיים מקרסנה, ועוד כמה אנשים מראי השם רוצים לבוא. חס וחלילה להניע את לבבם, ברם בו יבוא ברינה. כן, זה בעצם הוא כותב על זקני החבורה, רב חיים מקרסנה, כמו שהבאתי פה למטה, זה יהודי שתמיד משתוקק לעלות לארץ, ו... בסופו של דבר, בדרך, ספינתו נטרפת, ניצל בנס, ולא מצליח להגיע לארץ, נפטר במוליב, ולא מקיים את חלומו אכן להצליח לעלות לארץ. וידוע לאהבי, לאהוביי, חביביי, שאני בארץ הקודש כמו משולח משרי המדינה לפלטרין של מלך, שלא נעלם ממני שום דבר לתיקון המדינה בכל עניינים, אין בגוף, אין בנפש, שאני מחזיק ראש עליכם עדיין. אתם נוגעים לי. בסדר, הקהל שלו נמצא שם, והוא פה, תחשבו על, על ההכרעה הזאת. אני חושב שכדי להבין את זה, אפשר להיזכר בשתי דמויות, אחת שתחיה, אחת זכרה לברכה, זה הרב ליכטנשטיין והרב ריסקין. שאני לא יודע אם אתם יכולים להבין, הרי לרב ריסקין, את תזכרי יותר טוב ממני, איפה הבית כנסת שלו היה? שדרה חמישית? כן. כן. שם שעברתי, זה נכון יהיה להגיד שזה המקום העיקרים בעולם? בסדר?
הנדלן הכי יקר בעולם.
הנדלן הכי יקר בעולם.
במנהטן.
במנהטן היא, מיכל זוכרת את הרחוב, שדרה חמישית, בקיצור. שדרה חמישית, המקום הכי יקר בעולם. שם יש לו את הלינקלן סוויר. הוא יושב שם, לרב ריסקין. לרב ריסקין. והוא מחליט לעלות לארץ. אין לנו בכלל הבנה מה זה מסירות נפש. הוא נמצא במקום הכי הכי, בא לפה, מרים לו אדמת ראשים. עכשיו, זהו, הוא לא צריך לעשות כלום. הוא תלמיד של הרב סולובייצ'יק, הוא נורם בחסד. הוא יודע לגייס שם כספים. הוא יושב בכנסת הכי, הכי יקר בעולם. תחשבו איפה הוא גר, עם מי הוא מתרויה. בא לפה, להתחיל לריב עם בירוקרטיה של ישראלים תוסכלים. הרב ליכטנשטיין, החתן של הרב סולובייצ'יק. אתם מבינים? מה זה אומר? איזה מחיר האנשים האלה משלמים? הוא גם, הוא הרב שם של כל רוסיה הלבנה, דת החסידים, מחליט לעלות לפה. אין כלום. כלום. עכשיו גם הרב ליכטנשטיין היה הולך לישיבת כרם ביבנה, הייתה מבוססת אז. הלך פה לאלון שבות, לא היה כלום. היה מחנה צבאי, הרב אביטל אמר לו, בוא, היה מחנה צבאי. אנחנו פה חלק מהיסטוריה. חלק מהיסטוריה. האנשים האלה ויתרו על כל און דה אלמה. כל און דה אלמה, שני האנשים האלה. כשאני רואה אותם, ראיתי את הרב ליכטנשטיין. יש לי הערצה עמוקה לצד הזה, שאני יודע שרוב האנשים בעולם, כולל אני לדעתי, לא היינו מסוגלים לעשות אותו. מהמקומות שהם הגיעו, לא היו מסוגלים. יש לך, גם במילי דשמיה יש לך הכל, אחרי המילי דעה, הכל. יש לך קהילות, בכל צפון אמריקה מחכים למוצא פיך. כל הקהילות, אתה בא לפה, צריך לשמור שיניים על האנגלית, מתחסים אליך כאילו אתה איזה מין טלנסקי כזה, ורב בלי זקן, הוא מתאר בספר שלו, איך רצו לבחון אותו עוד פעם, הרבנות הכריחה אותו להיבחן עוד פעם, למה אין לו זקן? התארה נמצאת...
עכשיו עשו לו סיפור שלם על הרד
כהונה. כן, כי התארה נמצאת בתוך הזקן כאן עודה. אתה מבין?
סולובייצ'יק
נראה
לי גם.
כן, גם. אף שלא וייצ'יק שרוצה להיות רב של תל אביב, אז עשו לו...
עושים רב עוד די.
קו. שוגל פה ב-35. יש אגב מכתב מרגש של אבא שלו שהוא מתאר אותו. רב משה סולובייצ'יק כותב לוועדה למה כדאי להם לבחור. שזה הנצר הכי משובח של רב חיים, הוא כותב. טוב, האנשים האלה עזבו. המקום הכי יקר בעולם. הכי מבטיח, ובאו לפה לארץ לא סגורה. זה בדיוק כמו שאלה עשו 200 שנה קודם. מנחם מנדל מויטבסק, לא תלמידי המגיד, הוא מסודר לכל החיים. אז נכון, המתנגדים קצת יושבים על הראש. אז מה? והם באים לפה ואין פה כלום. והוא אומר להם, ועדיין, עליתי לפה, ועדיין אני טרוד בכם, ואתם מעסיקים אותי, ומשמעותיים לי, אתם שנשארתם שם. בפרט אהוביי חביביי שממש עמי תמיד כאילו עומדים לפניי וחקוקים על לוח ליבי הן בתפילתי הן בהתבודדותי בביתי בכל ענייניהם. שאותי זה נורא מרשים שמישהו אומר לשני שהוא משמעותי לו. כן, זה אחד הדגשים של החסידות. שהרבא... כן, הבאתי פה ביטויים מרב נחמן, כמה הוא אומר שהחסידים משמעותיים לו. תסתכלו למטה. העולם ראוי שהותמהו עצמן על האהבה שבינינו. וכן אמר, זה אחד הפסקאות היפות, אמר יש לי ג' כיתות חסידים. כיתה אחת באה לחטוף שיריים. מה אתה צריך לדעת? שליש מהחבר'ה באים לאוכל. אין מה לעשות, זה מצב הטבע. שליש, לשמוע תורה, וכיתה אחת האפויה בליבי, ואמרו אנש על זה, בכדי להיות אפוי בלב רבנו, צריך רבנו להיות אפוי בליבו של המקורב. אבל אפוי בליבי, זה כמה אני חושב עליך, כמה אתה משמעותי לי. אני חושב שזה גם חלק מהכוח הזה של התנועה החסידית, שמישהו אמר לאדם שמעולם לא אמרו לו, אתה חשוב לי, אתה נוגע לי. לא נפלה עליך מפולת, אבל אתה נוגע לי. זאת אומרת, וככה נוצרו קשרים נורא אמיצים. אני אפילו מסתכל על הזקנים, על מה שנקרא דור הסבים שלנו, שחלקם עזבו חצרות חסידים, אבל עדיין תפסו את עצמם כחסידים. כלומר שהם כבר לא היו חלק מהחצר, כי משהו בחצר ייצר איזו שייכות של משפחה. שייכות ערבית כזאת, של חמולה, שמישהו אומר לך, אתה נוגע לי. מישהו אומר, אתה אכפת לי ממך, אני אעשה בשבילך הכל. לא שואל את השאלה, אתה למדן או לא למדן, אתה מוכשר או לא מוכשר, אתה שפיץ בסוגיה או לא מבין כלום. אתה נוגע. וזה כוח אדיר. כוח אדיר. שמישהו רואה אותי. ולא עבר יום אחד שלא עלה לפניי זיכרונם, לטובה בכלל ובפרט. וחמלתו יתברך עליי, לא ישכחם לעולם, אמן, דברי השפל באמת, עבד ישראל, מנחם מנדל בר משה מעיר הקודש טבריה. עכשיו, על השפל באמת, הרוז'ינר העיר, הוא אמר, איך מנחם מנדל מויטבסק, שקדם לרוז'ינר במאה השנה, יכול להגיד על עצמו שפל באמת, בוא, אתה חי בסרט? הענב באמת, מה זה? אז הוא אומר שהוא היה כל כך שפל שהוא לא חשב על זה, שלהגיד שפל באמת זה... זה לא. זה כאילו, זה כמו כל אמירה נורא כנה, שאו שזה באמת, או שזה הכי נורא. להגיד השפל באמת, או שזה מישהו ש... זה להבדיל, היה פה מישהו פעם באמת צדיק, שהיה מתפלל מנחה שעה. ולהתפלל מנחה שעה ביום חול, או שאתה באמת מתפלל מנחה שעה, או שאל תעשה משחקים, למה אי אפשר לסבול את זה. אף שגר אמר שאחרי מנחה שלו לא צריך, אתה פטור מנעילה. זה כמו השפל באמת, אתה לא יכול להגיד את זה, אלא אם כן. אתה מעולם לא עשית הרפלקסיה הזה, כי... זהו, זה ביטוי שחוזר בכל האגרות שלו. זה עד כאן מכתב ראשון ממנו. מכתב שני, בשלוש שנים מאוחר יותר, רוב שלומים בכל פרטיהם מבית ומחוץ, שמו מעינו בזוכרנו כל ימי היותנו עמהם. תקוותם לנצח הייתה ביראת השם כל הימים, הרי הם אנש וליבנו, היראים ושלמים בכללות מדינות רוסיה, כל אחד ואחד לפו מעלתו והשתדלותו בעבודת השם, בארץ ישראל עיני השם אלוהים בה שהיא השכינה בעצמה, אחרי ידוע דברי הזוהר במדבר על פסוק קולה כנחש ילך. כן, עשיתי פה שינוי בגופן, זה מאמר זוהר. כשניכנס אליו, פתח רב לזר ואמר קולה כנחש ילך, אשתה בהיגבנה, ישראל בגלותה, היא ודאי עזלה כנחש. כן, המלכות הולכת כנחש. חיביה, קד יהיו בדינה כפיפרישה לאפרה וסליק זנבה כדין זנבה שליט ומחי רישה דאכפפיה לטטה. הנחש כופף את ראשו לאפר ואז שולט בו, הזנב מכה בראש. ועם כל דמן דמדבר ללזנבה ומה נתי לי, מי מנהיג את הזנב? הירישה. אף על פי די הוא כפיף לאפרה אבה, מדבר לילה מטלטלי. הוא מנהיג, עדיין הראש הוא המנהיג. משום זה קולה כנחש ילך. אשתה שער אמין דיינו נחידן בזנב, הסלקין לילה ושלטין ומחיין וראישה כפיף לאפרה. כדאית דאמרי נפלה לא תוסיף קום. כן, שער העמים הם נאחזים בזנב של המלכות, עולים למעלה ושולטים ומקים את הראש. אבל מי עדיין מנהיג את כל העמים? עכשיו תחשבו מי, איפה זה נכתב, באיזה הקשר זה נאמר. עכשיו זה נכון, מי הזוהר עד רב צדוק. אנחנו העם הנבחר, אנחנו הראש, אבל איך מה בפועל? זה הכי הפוך, נכון? אבל יהודי במקום לתת לעצמו לקרוס ולתת לעובדות לבלבל אותו ולהגיד נכון, אנחנו הכי למטה, עד מתי הוזכה בשבי ותפארתך ביד צר, עוררה גבורתך. היהודי אומר, אוקיי, זה שאני חוטף, זה גופה, זה הגאונות של היהודי, זה הסטארט-אפ, על זה מגיע לנו נובל. במקום להתפעל מהמציאות להגיד, בוא נע, אין לי שום סיכוי. אני אומר, זה שאין לי שום סיכוי, זה גופה מוכיח כמה אני שווה. אחרת לא יורקים עליי, הסמרטוט לא יורקים. זה גאונות של עם ישראל, כל הדורות. להגיד שאנחנו הראש. כולם חובטים בנו ואנחנו הראש. הם הזנב ואנחנו הראש. ואם כל דעי רישא מדבר לזנבה ונתיר לי, כמה דעת אמר, סמוני נותרה את הכרמים, כרמי שלי לא נתרתי. מי מנהיג הכל? זה הראש. הראש מנהיג, הראש המוכה, הראש החוטף, הראש שנמצא הכי למטה. שהם שרמים, אתה רבי יהודה ונשיק ידוי, של רב לזר. אמר, אלמלא לא שאילנה מלא, מילה דאלמה אלא דשאילנה דה ורווחנה לי, די לי. מספיק. אם לא הייתי בא לעולם אלא בשביל זה, היה לי מספיק. עכשיו אתם מבינים שהם קוראים את זה, החסידים, לפני 240 שנה פה בצפת ובטבריה, והם חוטפים, חוטפים, מהזנב של האשכנזים והספרדים גם יחד. איך הם עובדים עם זה? מפני היות השכינה בגלות וכפוף להפרף על פיכן, כולם ניזונים על ידה. בכל ענייני השכינה בעצמה הוא דרך דלות ושפלות, לכן ישראל שפלים וישראל שבארץ ישראל שפלים מישראל שבחוץ לארץ. אומן דמגי עם שכינתם מאפרה, ובפרט במקום שנראה שפלותם יותר, הוא מעלה אותם, מתעלים עם הלמעלה מעלה עד אינסוף, וזה נקרא תמכין דאורייתא. השפל באמת מנחם מנדל בן משה. אנחנו, הנחיתות שלנו, הקריסה שלנו, נובעת מזה ש... כלומר, מה מוליד מה? אני למטה כי אני בעצם עליון? או אני למטה ואז הסיכוי היחיד שלי לא למות, זה שאני אגיד שאני עליון, אבל שנינו יודעים שלא. בסדר? יש פה מהלך מסובך מאוד של איך אתה מחזיק את האנשים עם הראש מעל המים. זה נכון גם לכל אחד בחיים שלו. איך אני מחזיק את האנשים עם הראש מעל המים? והתשובה שאתה מייצר מערכת שהעובדות כפופות לטובתה. זה הגאונות של עם ישראל. עם הכוח הדרשני, על זה אנחנו מקבלים נובל. עם הכוח הדרשני שלנו, אנחנו לוקחים את המציאות ומראים בעצם שכל מה שהיא לא עובדת זה רק חלק מהשבח שלנו. אנחנו חוטפים, אבל כי אנחנו הראש. כאילו, אתה אומר לילד שלך, כולם שונאים אותך, כי אתה התלמיד הכי מוצלח. טוב, זה לא עובד, ילד לא רוצה להיות תלמיד מוצלח, רוצה להיות פופולרי. מקנים בך. אתה אמור לייצר מערכת שכנועים עצמית, שאנחנו גם עובדים איתה ביחס לעצמנו כמבוגרים. למה זה מגיע לי? למה זה קורה לי? למה אני נכשל? למה כולם נגדי? למה זה לא עובד לי? למה היא אמרה לי לא? וכן על זה הדרך. אנחנו כל הזמן חייבים למצוא צידוקים, אחרת אין לנו סיכוי. מצד האמת, אם אדם היה בלי המערכת הזאת, מי שהייתה אומרת לו זהו, היה הולך לחלון הקרוב, קופץ. מישהו שהוא רצה, קופץ. איך אני שורד את זה? אני עובד עם הזוהר הזה. זה שאני הראש, וזה שיהיה זנה ורבי... בסדר, אני חייב למצוא מערכות אוטוסוגסטיביות שיאפשרו לי לצלוח את הגלות הזאת, ואם זה עובד. ועכשיו, בסוף המכתב, יש את המכתב המרכזניקי, שבתוך בוגר מרכז, אנחנו למדנו אותו בעל פה, זה מופיע בלי סוף בשיחות של הרב צבי יהודה. שיעורים של הרב אלישע ושליצקי, זה לדעתי כל שיעור אי-זוגי היה חוזר. להפרושי מאיסור הקעתינה, לדעתי אני זוכר את זה עדיין בעל פה. כל הזמן היו חוזרים על זה. להפרושי מאיסור הבאתי להזירם כי יהודה ועוד לקרא במאמר הכתוב, ואתה אל תתלוצו, פן יחזקו מוסריכם, והוא שלא להתלוצץ מבני אדם עוזבי תורה. ואם אמר הכתוב בסופו, שומרי תורה התגרו בם ואמרו, אזל כאן בצדי גמור, פרש המרשה על דרשת חזל, זכר צדיק לברכה, גם שהדיבור של מצווה הוא לשבח הטובים ולגנות הרעים, אף על פי כן לא יקללם. מילתא דפשיטא לי וברור בשכלי כי יגלות נגלות אחד הדברים הידועים שהוא סיבה הירידה והשפלות. כלומר, זה שאתה יוצא כנגד עוברי עבירה, זאת סיבת השפלות. שאמרו חז"ל, בין כך ובין כך קרויים בנים. והוא מפריש עצמו מן הכלל להיות הוא פרטי. פרטי. ובכל השפעות כללות ישראל אין לו חלק עמהם. כלומר, מי שיוצא כנגד ישראל מפריש את עצמו מהכלל, מכלל ישראל, חוזר להיות פרטי, ואז הוא לא זוכה לכל השפעות ישראל, אתם מבינים? זה מה ש... זה המכתב, זה הזיקה החסידית היחידה שהייתה במרכז, זה זה. וכל היום וכל הלילה היינו היו חוזרים באוזנינו על המכתב הזה, זה מה שהכרתי. זה מאמר הפסוק, בתוך עמי אנוכי יושבת, כפרש הזוהר ולשומע עינם ותבוא עליו שפע ברכה מכנסת ישראל בגשמי ורוחני, ויעלה מה למעלה מנחם מנדל הנ"ל. עכשיו זה, בעצם אחד היסודות, אני חושב שהבודדים שהרב קוק לוקח מהחסידות במובן הזה של אהבה לכל אדם ישראל, הזיקה לכל אדם ישראל, ההימנעות מלקלל, ההימנעות מלראות עצמי כלא בסיפור. באמת היא למדת הציטוט מבעל אחד הברכה, הרבי הראשון מקומרנה. בני, היה יודע שאני אוהב את הפחות שבפחותי מכל מה שתוכל לדמות מן הפחיתות, יותר הרבה ממה שאתה אוהב את בנך יחידך. עד כדי כך. כן, והרב קוק, הצדיקים העליונים מלאים חסד ומלמדים זכות גם על הרשעים, אבל צדיקים שאינם גמורים מלאים כסף ושנאה על הרשעים. הצדיק הקטן כל הזמן מתמלא עברה על הרשעים, אבל הצדיק הגדול יש לו איזה טולרנטיות, מתמלא זכות. בניגוד לכהנים הגדולים, שבעצם אוחזים במידה האלוקית של טוב השם לכל, שמה הוא רחום, הפתה רחום, ביחס למציאות, ביחס לחטא, ביחס לאנשים שמזוהים עם החטא הזה. וכן, מה שראינו היום זה המכתבים הללו של בעל פרי הארץ, של הזיקה העמוקה שהוא מוצא לחסידיו שנשארים ברוסיה, על העניין הגדול של שיקום הדימוי העצמי של עם ישראל שנמצא במצבים כל כך נמוכים, על כל התלאות שהם עוברים, על היחס שלו לחסידיו, ובעזר השם, בעוד שבועיים נראה את... נתחיל לראות את עיקרי התורה שלו בספר פרי הארץ. שבוע הבא אני באזכרה, אז אני לא אהיה. עזר השם.